ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף יוד בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמטה. הנודרת, הנאה וכו'. תנן התם. אנחנו מביאים פה מקור תנאי ממסכת נדרים. בראשונה היו אומרים שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. הן יוצאות מהבעל שלהם וזכאות לקבל כתובה. האומרת תמיה אני לך, אשת כהן שאומרת נאנסתי. וכידוע, למרות שאישה נשואה בדרך כלל שנאנסה מותרת לבעלה, לא כן כשמדובר באשת כהן. אז היא יוצאת, אבל היא מקבלת כתובה. למרות שהיציאה שלה, הייתי אומר, זה בעל כוחו של הבעל, למרות שזה הוטל עליו לגרש אותה, ובכל אופן הוא משלם לה כתובה. שתיים, השמיים ביני לבינך. עכשיו, מה הכוונה? רש"י כותב, השמיים ביני לבינך, היא טוענת כך, גלוי וידוע לפניו שאינך נזקק לי כדרך בני אדם, ואין איש עד להוכיח בין שנינו. אז אם היא טוענת כך, לפי המשנה הזאת מנדרים, היא זכאית לקבל כתובה. שלוש, נטולה אני מן היהודים. שוב פעם רש"י, נטולה אני מן היהודים, נדרה היא שלא תיבעל ליהודים. ומדעשרה נפשה אקולי אלמה, שמע מינה תשמיש, קשה לה, ואנוסה היא. לפיכך נוטלת כתובתה. הרמז שנראה לי ברש"י שהוא כותב אנוסה היא, זה מקשר אותה לסיפור עם אשת כהן, שגם שם העניין הוא שהיא נאנסה. אז רואים שהאישה שהיא במסגרת אונס, ובזה גורם לה להיפרד מבעלה, היא בכל זאת נוטלת כתובתה. כל מה שלמדנו בשעות האחרונות זה היה במסגרת בראשונה היו אומרים. חזרו לומר, עם הזמן החכמים החליטו כאחרת, שלא תהיה אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה בגלל החשש שאולי היא מסוגלת, בגלל רצון שלה לעזוב את בעלה. ורש"י כותב, נותנת עיניה באחר ותלך למקום שאין מכיר עם בה ונדרה ותנסה לו. בגלל הנדר אמרנו בראשונה היא עוזבת בעלה, מקבלת כתובה, ובכך היא משחררת את עצמה. אז בגלל החשש הזה שהיא נותנת עיניה באחר, אז אמרו שלא נפעל כמו שאמרנו, אלא האומרת תמיה אני לך, זה בקשר לאותה אשת כהן, תביא ראיה לדבריה. שתיים, השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה. רש"י כותב, יעשו דרך בקשה לבעול ולהתנהג במנהג יפה. שוב פעם, בשלב הקדום הקודם אמרנו שהיא יוצאת ומקבלת כתובתה, אז רואים את השינוי בכך שלא כופים גירושין ותשלום כתובה, אלא יעשו דרך בקשה. תוספות יעשו דרך בקשה, פירוש רבנו תם, יתפללו למקום ויתן להם בנים. רבנו חננאל פירש, יעשה סעודה ויפייסה, וכן בירושלמי. חזרה לגמרא, נטולה אני מן היהודים, הבעל עכשיו יפר חלקו ומשמשתו, ותהי נטולה מן היהודים. הגמרא שואלת, ולפני שנתקדם רק נסתכל ביחד בשוליים תחת הכותרת נושא, אישה נשואה שנדרה, נטולה אני מן היהודים, כלומר שלא תיבעל ליהודים, האם נדרה כוללת היבם? נפקא מינה אם כופין אותו לחלוץ או רק מבקשים ממנו כך. שואלת הגמרא, איבא אלוהו, נטולה אני מן היהודים, זו נדר שהיא נדרה בחיי בעלה, ליבה מהו? ורשי כותב, מי אסירה ליבה מפני נדר זה שנדרה בחיי בעלה או לא? האם היבם נכלל באותם יהודים שהיא נדרה שלא תיבעיל להם? אז השאלה שוב פעם, מה לגבי היבם? ויש כאן שני צדדים לשאלה, מי מסקה הדעתה, האם זה עולה על דעתה דמאית בעלה שימות בעלה ללא בנים ונפלה כמי יבם, ואז ניתן לומר מאחר שהיא חשבה על התסריט הזה יחול הנדר גם לגבי היבם או לא? אנחנו נראה ברשי, מי מסק הדעת דמי בעלה ולא בנים ונפלה כמי יבם ונדרה נמי עדיית הדידי, ובעל לא הפר אלא לחלקו, ההפרת הנדר על ידי הבעל זה היה רק לגבי עצמו, ויבם נמי לא מצים הפר, גם מצד דיני הפרת נדרים היבם לא יכול להפר את הנדר הזה, שאפילו בעל אין מפר בקודמים, ולגבי היבם זה ודאי קודמים, הרי האח שלו עדיין חי, ו אסורה לו, או ממשיכה שהיא לא עסקה הדעתה ולא נדרה זו אלא לאסור עצמה על כל מי שמותרת לו על ידי גירושי בעלה. ולמה היא נדרה? הוא להפיס דעתו של בעל שלא יחשדנה ונותנת עינה באחר, כדי שיתרצה לגרשה. אבל היבם שאסורה לו ועומדת אפילו אחר גירושין, אם הבעל מגרש אותה, לגבי אחיו היא גרושת אחיו, אז לגבי היבם לא נתכוונה, הנדר לא היה אמור לכלול אותו מלכתחילה, ומותרת לו אם היא בעלה ולא גרשה. אז השאלה שוב פעם נשאלה, רב אמר יבם אינו כבעל, והתוצאה מכך הוא לא כמו בעל שרש"י אומר שיהיה צריך להפר כבעל, דדייתא דבעל נדרה וצריך הוא להפר, אבל ליבם מותרת ולא הפרה. זה רב. ושמואל הוא חולק, שמואל אמר יבם הרי הוא כבעל, אז זה אומר שהיא לא תהיה מותרת מאחר שהבעל ההתר הוא בגלל שהוא מפר את הנדר, אבל היבם לא יכול להפר אז הוא יישאר אסור. אמר אביי, יש כאן סימונים חדשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהבית הזה יהיה עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, סיוע לדברי רב. ההפך, דחייה. הגמרא, אמר אביי, קבתי דרב מסתברה. תתנן, ציטוט ממשנתנו, הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה. כופין אותו שיחלוץ. נסביר, היא לא התכוונה לאסור אותו בנדרה, גם לאחר מיתת בעלה. אם היא התכוונה לאוסרו, לא היינו כופין אותו לחלוץ. אז זה מה שנראה עכשיו בהמשך הגמרא. ואם איתה דמסקה הדעתה לאסור היבם, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מבקשים מבעלי. אם היא התכוונה לאסור אותו, אז היא גורמת לכך שהיא לא תתייבם, אז אי אפשר להגיד שכופין על היבם להחלוץ, אלא מבקשים. אז עצם זה שכתוב פה כופין אותו שיחלוץ, סימן שהיא לא התכוונה ליבם בנדרה שהיא נדרה בחיי בעלה. הגמרא דוחה. הכה במאי עסקינן, באישה שיש לה בנים. אז נגיד עוד פעם, שבאמת כן מסקה דייתה, כן עולה על דעתה, נשים חושבות גם על אחר מיתת בעליהם, זה בדרך כלל. אבל כאן שאנחנו אומרים כופין באישה שיש לה בנים, כלומר בשעת נדרה בחיי בעלה, מדובר בזוג ש... בבעל שיש לו בנים, אז כדי שהיא תגיע למצב של ייבום זה רחוק. לא רק שהבעל צריך למות, אלא שהבנים שלו צריכים למות עוד בעודו בחייו. אז אם הם מתים לפני האבא שלהם ואחר כך האבא, אז היא נופלת ליבום. דקולי היי לא מסקה דייתה. במקרה כזה אז היא באמת לא חושבת על היבם, כי זה רחוק מלהיות מצב שהיא תהיה יבמה. אבל שוב פעם, בדרך כלל אם לא מדובר באדם שיש לו בנים בשעת הנדר, היא כן חושבת גם על היבם, ואז לא היינו אומרים כופין. אבל רק בגלל שבמקרה כזה שהיא כל כך רחוקה מייבום, ואז היא נופלת לייבום, מאחר שהיא בנסיבות כאילו לא חשבה על היבם, כופין אותו שיחלוץ. אבל עכשיו אנחנו מגיבים לדחייה. אומרת הגמרא, אבל אין לה בני מי. אם מדובר באישה ובעל שלא אישיו בנים, אז מה מבקשים? כלומר מבקשים מהיבם שיחלוץ ולא כופים, בגלל שהיא כן חשבה עליו בשעת נדרה. עדתני, אז במקום שהמשנה תגיד אם נתכוונה לכך, אפילו בחיי בעלה מבקשים ממנו שיחלוץ לה. והנה המשנה מביאה דוגמה של מבקשים. אבל אם מה שאמרנו מקודם הוא נכון, לפלוג ולתני בדידה, נשאר באותו מקרה שהזכרנו מקודם, במה דברים אומרים שכופין ושיש לה בנים, אבל אין לה בנים מבקשים. אלא שמע מינה מזה שהמשנה לא חילקה אחי. לא שנה יש לבנים ולא שנה אין לבנים. קופין אותו היבם כרב שמע מינה. מה שאמרנו פה כרב, כי רב הוא זה שמר שאי בעניין נדר שהיא נודרת בחיי בעלה לא מסקה עדיתה, זה לא עולה על דעתו על דעתה לאסור היבם, ולכן התוצאה מכך כשהיא מגיעה ליבום כופין אותו את היבם לחלוץ שמע מינה. בכך זכינו בסייעת הדשמי לסיים פרק 13, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק חדש, פרק 14. נשים לב שהמשנה של הפרק זו היא משנה ארוכה, משנה שכוללת כל המשניות של הפרק. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו נישואין בין פיקחים וחרשים באחים עם אחד שתי אחיות, שתיים שתי נוחיות, נשים שלא קרובות זו לזו. המשנה, חירש שנשא פיקחת ופיקח שנשא חרשת, אם רצה להוציא יוציא, ואם רצה לקיים יקיים. כשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה. החירש הרי הוא אינו יכול לדבר, אז איך הוא בכלל יכול לשאת אישה? על ידי רמיזה. וכמו שהוא קידש אותה על ידי רמיזה, כך הוא מגרש אותה על ידי רמיזה. פיקח שנשא פיקחת ונתחרשה, אותה אישה היא נפרה להיות חרשת, אם רצה יוציא ואם רצה יקיים. נשתתת, בניגוד לנתחרשה, לא יוציא. זה תקנה דרבנן. הרי אנחנו יודעים שמעיקר הדין גבר יכול לגרש את אשתו גם בעל כוחה, גם ללא הסכמתה. אבל אם מדובר בנשתתת, נהפכה להיות שותה, חכמים תקנו שלא יוציא אותה, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר. נתחרש הוא או נשתתה אינו מוציאה עולמית. רש"י כותב, נתחרש הוא לאחר קידושין, הואיל וקידושי הגימורים היו לא יוציא עולמית. הקידושים היו, כפי שרש"י מציין, קידושים גמורים, הוא היה פיקח. וכעת אין לו הדעת לגרש גירושים גמורים, ולכן אנחנו אומרים אינו מוציא עולמית. אמר רבי יוחנן בן נורי, מפני מה האישה שנתחרשה יוצא והאיש שנתחרש אינו מוציא? אמרו לו, אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת, שהאישה יוצא לרצונה ושלא לרצונה, כמו שאמרנו מקודם, גם בעל כוחה. ושוב פעם, אנחנו מדברים מה שנקרא עיקר הדין, אנחנו לא מדברים ברובד של הלכה למעשה, זה כבר סיפור אחר. והאיש אינו מוציא אלא לרצונו, וכעת אם הוא איבד את האפשרות הזאת, אז לכן אמרנו שנתחרש אינו מוציא עולמית. העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהשיא אביה, עכשיו האבא יכול להשיא את ביתו הקטנה, והם קידושים גמורים. האבא, כשמדובר בביתו הקטנה, מקבל את הקידושים והיא מתקדשת קידושים גמורים. אז יש סיפור כזה שעליו רבי יוחנן העיד, שהייתה חרשת שהשיא אביה, שהיא יוצא בגט. אמרו לו אף זו כיוצא בה, גם פיקחת שנתחרשה יוצא בגט. עכשיו אנחנו רואים סימונים חדשים המעוינים, ויש עוד סימונים בדרך, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה הבלטת תחילת המקרים. יהיו כמה וכמה מקרים המעוין מסמן את התחלה. פס מפותל, הדגשת זהות האחים, אם מדובר חרשין או פיקחין, או אחד חירש ואחד פיקח, כמו שנראה בהמשך. וגם אנחנו באמצעות הפס הכפול מדגישים את המילה מת. המשנה ממשיכה, שני אחים חרשים נישואים לשתי אחיות חרשות, או לשתי אחיות פיקחות, או לשתי אחיות, אחת חירשת ואחת פיקחת, או שני אחיות חרשות נישואים לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים. אגב, המקרה הזה דומה למקרה אחד לפני שתי שורות, או את אותם שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, הרי אלו פטורים מן החליצה ומן היבום, בגלל שכשמת אחד, האח נשוי בכל המקרים האלו לאחותה, כאילו אחות אשתו, אז אין כאן יבום או חליצה, זה איסורי ערווה, וממילא אין ייבום וחליצה. ואם היו נוחיות, אם במקרים האלו הנשים לא היו אחיות אלא זרות זו לזו, יכנוסו, ואם רצה להוציא יוציאו. רש"י, יכנוסו שאין חליצה בחרשת וחרש. אז נכון, מת אחד מן האחים, האח השני הוא לא בר אחי, שאינן באומר ואמרה, באמר ואמרה, הכוונה לפסוקים שהם חייבים להגיד בשעת החליצה. ואחר כך, אם רצו, יוציאו בגט. דעת הגט ברמיזה, הוא מפקיע נישואין דידי וזיקת אחיו, תראו ברמיזה. גט, אם הכניסה המקורית הייתה ידי רמיזה, וכאן אנחנו בדוגמאות האלו ראינו, או מצד האחים הם חרשים, או מצד הנשים הם חרשות, אז הכניסה המקורית הייתה דרך רמיזה, ממילא הגט יכול להיות גם דרך רמיזה. ממשיך המשנה, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נישואים לשתי אחיות פיקחות, מת חירש בעל הפיקחת, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? בל נשכח, אנחנו מדברים שוב פעם על שתי אחיות, והאח שמת הוא היה חירש, הנישואים שלו היו דרבנן, והיבם הוא נשוי לאחותה, אבל נישואים גמורים. תצא היבמה היוצאת משום אחות אישה, אין ניבום, אין חליצה. עכשיו ההפך, מת פיקח בעל הפיקחת, עכשיו היבם הוא חירש, ומת אחיו ושיר אמנה עם זיקה לפיקחת יבם דורייטה, זיקה גמורה. מה יעשה חירש שהוא נשוי לאחותה, בעל פיקחת, אחותה? התשובה, מוציא אשתו בגט, הוא לא יכול להישאר עם אשתו, כי הזיקה של, של, שבין האלמנה והיבם הזה, זה זיקה גמורה, כי זה בא מקידושים גמורים. וזה גורם לכך שאותו חירש שנשאר חי לא יכול להישאר עם אשתו שהיא אחות היבמה. ואין כוח בקידושין שלו של החירש לדחות את היבמה מדין אחות אשתו. אז לכן החירש הוא מגרש את אשתו בגט, ואשת אחיו היבמה אסורה לעולם. ורשי מסביר, ואשת אחיו אסורה לעולם, תחירש לא חליץ, ולכנוס אי אפשר משום אחות אישה. הוא לא יכול להכניס את האלמנה, הרי הוא היה נשוי לאחותה. אז אותה אלמנה במקרה כזה תהיה אסורה לעולם. ממשיך המשנה, שני אחים פיקחין נשואים לשתי אחיות, אחת חרשת ואחת פיקחת. מת פיקח בעל חרשת, אז החרשת היא נופלת ליבום לאח בעלה שהיה נשוי לאחותה. אז מה יעשה פיקח בעל פיקחת? אז תצא החרשת, יצאת משום אחות אישה. עכשיו ההפך, מת פיקח בעל פיקחת ונופלת הפיקחת עם זיקה גמורה לאח בעלה, שהוא מה יעשה פיקח בעל החרשת? עכשיו אשתו היא נשואה לו דרבנן, ויש כאן זיקה מצד אחותה דורייתא, אז מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה. בר נשכח, היבם כאן הוא פיקח, אז הוא יכול לעשות חליצה. שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי אחיות, אחת חרשת ואחת פיקחת. מת חירש בעל חרשת. נזכיר לעצמנו עוד פעם, הנשים אין אחיות. מת החירש בעל חרשת, זה נישואין דרבנן. מה יעשה פיקח בעל פיקחת שהוא נשוי לאחות היבמה? כאן תצא היבמה הזאת, היא יוצאת משום אחות אישה. הנישואין של האח שחי הם נישואין גמורים, ולכן היבמה הזאת היא אין לה אפשרות ליבום, היא אחות אשתו. עכשיו ההפך, מת פיקח בעל פיקחת, ונופלת פיקחת עם זיקה גמורה ליבם. מה יעשה חירש בעל חרשת? מוציא את אשתו בגט, הוא לא יכול להישאר עם אשתו, הרי היא נשואה לא רק דרבנן, ויש מצד אחותה זיקה דורייתא. אז הוא צריך להוציא את אשתו בגט, ואשת אחיו, מדובר פה אלמנה שעומדת מול יבם שהוא חירש, אסורה לעולם. אין כאן אפשרות לא לאיבום ולא לחליצה. שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי נוכריות. וכאן אנחנו צריכים לשים לב, לא מדובר בדוגמאות הבאות בעניין אחיות, ולכן בגמרות המסומנות עד כה כבכבנו את המילה אחיות. אם שמתם לב, מה טוב. וכאן בדוגמאות הבאות כבכבנו נוחיות. אני קורא עוד פעם, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי נוחיות פיקחות. שתי אנשים הם פיקחות. מת חירש בעל פיקחת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? או חולץ או מייבם. הרי האישה, היבמה, אינה קשורה לאשתו של הפיקח הזה, אז כל האפשרויות פתוחות. או חולץ או מייבם. מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה חירש בעל פיקחת? שוב פעם, חירש לא יכול לחלוץ, אז מה ניתן לעשות עכשיו? כונס, ואינו מוציא לעולם. רשי כותב, כונס ואין מוציא לעולם, דלא עתי גט דידי של החירש, והוא מפקיע זיקת יבומי אחיו הראשון. הרי האח שמת הוא היה פיקח, השאיר אלמנה שהייתה נשואה נישואים גמורים, וזה יוצר זיקה גמורה. החירש לא יכול לשבור את הזיקה הזאת בכלל, אז להכניס אותה הוא יכול, אבל הוא לא יכול להוציא אותה, כי הגט שלו לא מספיק חזק לבטל את הזיקה שנוצר מקודם. שני אחים פיקחים נשואים לשתי נוכריות, אחת פיקחת ואחת חרשת. מת פיקח בעל חרשת, אז עכשיו האלמנה היבמה היא חרשת. מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס. אין חליצה בחרשת, היא לא ראויה לחליצה, אז מה הפיקח עושה? יכול לייבם אותה, ואם רצה להוציא, יוציא. כי בדיני גירושים לא צריכים את דעתה, אז למרות שהיא חרשת, הוא היבם, אחרי שהוא מכניס אותה, יכול לגרש אותה. מי פיקח בעל פיקחת? מה יעשה פיקח בעל חרשת? עכשיו היבם הוא פיקח, אז או חולץ או מייבם. שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי נוכריות, אחת חרשת ואחת פיקחת. מת חירש בעל חרשת, והיבמה היא כעת חרשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? שוב פעם, אי אפשר לדבר על חליצה, כי חרשת לא יכולה, היא לא יכולה להגיד את הפסוקים. אז מה יעשה עכשיו האח היבם שהוא פיקח? כונס, ואם רצה להוציא, יוציא. מת פיקח בעל פיקחת, והאלמנה היבמה היא פיקחת, מה יעשה חירש בעל חרשת? כונס, ואינו מוציא לעולם. במות האח הפיקח נוצר זיקה גמורה, זיקה דורייתא, והחירש לא יכול לעשות שום דבר לבטל את הזיקה הזאת. חליצה אמרנו לא, וגם אחרי שהוא מכניס אותה, את הפיקחת, האלמנה הפיקחת, היבמה, הוא לא יכול להוציא אותה בגט, כי הגט שלו הוא לא יהיה מספיק חזק לבטל, להפקיע את הזיקה. בשוליים, תחת הכותרת נושא / מבנה, אפשר לראות משולש, והמשולשים האלו הם ימשיכו לקוף י' ג' עמוד א', סדרה של שאלות שמתחילות בביטוי מי שנה, הבדלים בין חירשים, שוטים וקטנים בתקנות שונות. אנחנו נראה גם שימוש בצורה שאנחנו קוראים כתר, וכתבנו הבלטת נושאי התקנות. תקנו נישואין, מיון, אכילת תרומה, כתובה. אז אם סוקרים את השורות הבאות, רואים את הכתר מבליט, שני הכתרים הראשונים נישואין, אחר כך שורה האחרונה ממענה, וקופשו ג' עמולה שורה שנייה תרומה, ובעוד כמה שורות כתובה. הגמרא, אמר רמי בר חמה, מה ישנה חירש וחרשת תתקינו להו רבנה נישואין, ומה ישנה דשוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנה נישואין. דתניא, שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו, נשותיהם פטורות מן החליצה ומן היבום, לא, כי לא היה נישואין בכלל. הגמרא עונה, חירש וחרשת דקיימה תקנת דרבנן, הנישואין האלו בין חירש ואפילו מתבטא, ואפילו בין חירש וחרשת, זה יחזיק מעמד. תקינו רבנן נישואין, רבנן יעשו תקנות אם יש תוחלת חיים לתקנה. אבל לתקן תקנה שמראש לא יחזיק מעמד, אז לא מתקנים. שוטה ושוטה דלא קיימה תקנת דרבנן, די אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, אין שלום ביניהם. לא תקינו רבנן נישואין. ומה ישנה קטן דלא תקינו רבנן נישואין, וחירש תקינו לרבנן נישואין? תשובה, חירש דלא עתי לכלל נישואין, בעתיד אין סיכוי, מאחר שמדובר באדם שאין לו דעת, אז הנישואין דאורייתא אינם באופק עבורו, אז תקינו רבנן נישואין. ורש"י מסביר כדי שלא יבטל, כלומר שיהיה לו אפשרות לעסוק בפריה וריביה. קטן דעתי לכלל נישואין, זה עניין של זמן, רק להמתין. לא תקינו רבנן נישואין, אין שום משהו שדוחף לתקן נישואין לאחד כזה קטן, שבלב הכי יבוא לכלל נישואין, נישואין גמורים כשהוא יגדל. שאלה, והרי קטנה דעתי לכלל נישואין ותקינו רבנן נישואין ובכל זאת כן תקנו, הגמונה הטעם, זה שתקנו לקטנה בניגוד לקטן, שלי ינהגו בה מנהג הפקר, כדי שיהיה לה בעל שיגן עליה מפני מעשים גרועים. ומה ישנה קטנה דממענה, ומה ישנה חרשת דלא ממענה? ידוע שבנישואין דרבנן, קטנה עד גיל גדלות יכולה לצאת מהנישואין הדרבנן על ידי מיעון. יש חרשת שתקנו לנישואין ואין לה אפשרות למיעון. ענה הגמרא, דאם כן, אם היה אצל החרשת אפשר למען לצאת בקלות מיוזמתה מהנישואין, הגמרא ממשיכה לדף קוף יוד ג' עמוד א', ממניעי ולא נספי לאנשים, גברים ימנעו מלהתחתן איתה. רש"י כותב למעלה, ממניעי ולא נספי לה, הועיל לעולם היא יכולה למען בפני חירשותה, וזה נקרא לזה כרטיס פתוח. אז הגבר לא רוצה להיכנס לקשר כזה שעד הסוף היא יכולה ליזום פרידה. ממשיך רש"י, אבל קטנה גבול יש לה, זה עד גדלות, זה עניין של כמה שנים. וסבר הגבר שמתחתן נישואין דרבנן עם קטנה, למרות שיש לה כוח למען, הוא הגבר סובר מפייסנה לה כל שעתה עד שיעבור זמן מיונה, אני אפנק אותה כדי שהיא לא תרצה למען עד שהיא תגיע לגדלות, ואז הוא יכול להיות איתה בביטחה, כי היא כבר לא יכולה למען. ומה ישנה קטנה אם היא סיעתה אימה לכהן דאוכלה בתרומה? ומה ישנה חרשת דלא אכלה בתרומה? שוב פעם, שתיהן נמצאות במסגרת נישואין דרבנן, ובכל זאת קטנה כן יכולה לאכול בתרומה וחרשת לא. תתנן, העיד רבי יוחנן בן גודגל החרשת שסי אביה שיוצא בגט, ועל קטנה בת ישראל שנעשית לכהן שאוכלת בתרומה ואילו חרשת לא אכלה. אם מדובר בפיקח שנשא חרשת, הפיקח הוא כהן, היא לא אוכלת בתרומה, רק אצל קטנה היא אוכלת בתרומה. הגמרא עונה, אולי לפני שנתקדם נסתכל ביחד ברש"י. דיבור מתחיל גזירה שמה, בתוך הרש"י הזה ניתן לראות מה שאנחנו כתבנו פה בין השורות, ואילו חרשת לא אכלה, וכתבנו כשמדובר בפיקח שנשא חרשת, ושם רשי זה בהמשך, אבל רשי שם כותב גזר השם יאכיל חרש בחרשת, והי לאו שינויה מעל יאו, מה לי פיקח בחרשת, שזה הדוגמה שלנו, מה לי חרש בחרשת, שניהם אינם נשואים, ואם זו מותרת אף זו מותרת וכולי. הרשי שקראנו עכשיו הוא הוא שייך לגמרא בהמשך. רק רציתי להראות שלקחנו או כתבנו בין השורות הדוגמה הזאת בגלל מה שרשי שמה מציין. אז אני חוזר עוד פעם, אמרנו שלקטנה תקנו שהיא יכולה לאכול בתרומה, מה שאין כן חרשת שניסית לפיקח לא אכלה. הגמרא עונה, אבל התשובה יופיע כאן בשלבים. לכן אתם רואים בגמרות המסומנות א' ושואבה ב' ואחר כך עוד שתי שואות ג'. אז התשובה המיידי, גזירה שמה יאכיל חרש בחרשת. אם נתיר פיקח לאכיל אשתו חרשת תרומה, יבוא לידי כך שחרש שנשא חרשת גם כן יאכיל אותה בתרומה. שואלתם אז מה הבעיה, אבל לכו, קטן אוכל נבלות הוא. גם אם תגידו שהרי אין כאן נישואים גמורים, אז בכל זאת אם היא אוכלת בתרומה, או בוא נגיד ליתר דיוק, אם היא אוכלת בתרומה זה אסור, אבל שניהם אינם בני מצוות, הם פטורים מן המצוות, חירש וחרשת, ויש כלל קטן שגם הוא פטור מן המצוות. אם הוא אוכל נבלות, אנחנו בעידין לא מצווים להפרישו מכך. אז אם אתה רוצה לומר או לנמק האי אכילה בפיקח שנעשה חרשת בגלל שזה יבוא לידי כך שחירש שנעשה חרשת שאין כאן נישואין, אז מה? בסדר, אז היא אוכלת באיסור, זה לא אמור להפריע לנו. הגמרא עונה, אתה צודק, אלא גזירה שמה יאכיל חירש בפיקחת. הגמרא שואלת, וחירש בפיקחת נמי לאכול בתרומה דרבנן? אם אנחנו מדברים על נישואים דרבנן, חירש בפיקחת, אז שיוכלו, שהיא תאכל תרומה דרבנן. אחרי שהוא כהן, יש כאן נישואים דרבנן עם הפיקחת, אכילתה זה היא מצוות במצוות. אנחנו לא יכולים להטיל פה הכלל של קטן אוכל נבלות, כי היא לא בגדר כזה, היא פיקחת. בכל זאת יש כאן נישואים דרבנן שהיא תאכל בתרומה דרבנן. זה שמפרישים תרומה מירקות למשל, זה דרבנן. אז למה לא? הגמונה, גזירה דילמה עתי לאוכלה בתרומה דורייטה, ואין כאן נישואים דורייטה שמאכיל, שמקנים לה זכות לאכור בתרומה בדין אשת כהן, יש רק נישואים דרבנן, ולכן מחשש שהוא בתור כהן יאכיל אותה בתרומה דורייטה, באמת מהווה עבורנו סיבה לאסור, כלומר לא לתקן בכלל אכילת תרומה אצל החרשים. ומה ישנה קטנה דעית לה כתובה, והמקור לזה יופיע בעוד כמה שורות. תקנו לקטנה הנישואים דרבנן שלה, שאם הוא הבא מגרש אותה היא תקבל כתובה. ומה ישנה חרשת דלת לכתובה? כתובה אני חושב מיותר לציין, אבל למי שלא יודע זה תקנה או דין שבזמן שבא מגרש את אשתו היא תקבל סכום כסף גם במקרה של מוות, אבל אנחנו נתמקד בגירושים. אז אם אדם מגרש את אשתו הקטנה, נישואין דרבנן, היא תקבל אותו סכום כסף שנקרא שנקרא כתובה, ומה ישנה אחרי שתלת לה כתובה? גם אצל אחרי שתקנו נישואין דרבנן, הגמרא עונה שגבר שנשוי לחרשת, ואם הוא מגרש יצטרך לשלם לה כסף כתובה, דאם כן מניב לו מנה סבילה, הוא לא יתחתן איתה מראש. ואנחנו רוצים שאנשים יישאו גם חרשות. אז כדי שלא יהיה מצב שהיא תהיה ללא בעל, אז אמור שהיא לא תקבל כתובה, זה ידרבן גברים להתחתן עם חרשות. וקטנה, עכשיו אמרנו, קבענו שקטנה יש לה כתובה וחרשת אין לה כתובה, אז כבקבנו פה, קטנה מנהלן דית לה כתובה ועוד כמה שורות, וחרשת מנהלן דלת לה כתובה. אז שואל את הגמרא, וקטנה מנהלן דית לה כתובה דתנן. יש כאן שלוש דוגמאות. הממענת היא יוצאת בעל כוחו, היא ממענת, היא יוזמת, הקטנה הזאת יוזמת הפרידה, הממענת, והשנייה זה ערווה שעשורה מדין שניות דרבנן, ואילונית, מי שמתחתן עם אישה ומתברר שהיא אילונית זה מקח טעות. בגבי השנייה זה נישואין אסורים, אז לשלושת הנשים האלו אין להן כתובה. אפשר אבל לדייק, זה לגבי ממענת שיוצאת בעל כוחו, הבעל לא שיתק פעולה, היא ממענת, אז אין לה כתובה, אבל יוצא בגט וקטנה. אם מדובר בקטנה שיוצא בגט שהוא יוזם את הפרידה, יש לה כתובה. כאילו שוב פעם, ממענת שיוצא בעל כוחו נגד רצונו, אז אין לה כתובה. אז מי שיוצא בגלל רצונו, הוא רוצה לגרש אותה, אז יש לה כתובה, וזה המקור שחיפשנו. ורק נציין שממענת מדובר בקטנה, אז המקביל שדייקנו פה יוצא בגט, כמו שהגמרא אומר, יוצא בגט הוא מדובר בקטנה, יש לה כתובה. וחרשת מנהלן דלת לה כתובה דתניא. נשים לב לתשובה ארוכה. חרש ושוטה שנשאו פיקחות, אף על פי שנתפקח החרש ונשטפה השוטה, אין להם עליהם כלום. רש"י בדיבור המתחיל אין להן עליהם כלום, בשורה הראשונה למטה ברחבות, ואין להם דעת. כלומר, אלו בשעת הנישואים, החרש והשוטה היו אנשי חסרי דעת. ואין תנו הראשון תנאי. הנישואים הראשונים שהם לא תקפים מבחינת דין דורייתא, תוקף דורייתא. ואף אגב, תיקון רבנן נישואין לחרש, לא תקינו לרבנן כתובה מיני. כי למפרש לתמן, יותר ממה שאיש רוצה לנסה, אישה רוצה לנסה. אז מה שכתוב פה, אין עליהם כלום, כפי שרש"י מציין, זה כולל שהנשים האלו שניסעו לחרש ושוטה, למרות שהם הבריאו בהמשך, אין לנשים האלו תביעה מהם כלום. רצו לקיימן, אם אחרי שנהיו בריאים, ממשיך הגמרא ואומר שאם הם אחרי שעבריו רוצים להמשיך עם הנשים שלהם, יש להם כתובה מנה. אז כאילו 100 זוז במקום 200 זוז, שזה הכתובה הסכום של אדם שמתחתן עם בתולה היה משלם. אבל כאן זה יורד למנה, היא כבר הייתה נשואה אליו מקודם. ופיקח שנשא חרשת, אנחנו כבקבנו חרשת או שוטה, אפילו כתב לה 100 מנה, כתובתה קיימת, מפני שרצה לזוג בנכסיו. ביטוי מעניין. רוצה לזרוק בנכסיו, רשי כותב, שורה שנייה מתחת לגמרא, שהוא רוצה לזרוק בנכסיו, ואף הפי שלא תקנו לה חכמים כתובה, הרי הוא כתב לה. הוא רוצה להפסיד ולהיות ניזוק מנכסיו, תנור קיים. זה מדובר פה באדם פיקח, הוא בר דעת, והוא כתב לה מרצונו הטוב. עכשיו נדייק, תמה דרצה, למה היא מקבלת כתובה? כי הוא רצה, הלא רצה אין לה. אם פיקח נסע חירשת והוא לא כתב לה כתובה, אז אין לה. אם כן, אם היו מחייבים לה לשלם לה כתובה, אנשים לא היו נוסעים חרשות. אם כן, ממנעי ולא נספי לה, היו נמנעים מלתחתן איתה עם חרשת. שואלת הגמרא, אי הכי, פיקחת לחרש לתקן לה כתובה, אם כן, ממנעי ולא מנסבי. אם הפיקחת הזאת לא תקבל כתובה, היא לא תרצה להתחתן עם החרש. אז למה לא תקנו לפיקחת שניסית לחרש כתובה? הגמרא עונה, אל דאגה, לא צריכים לתקן לה כתובה, כי יותר משהאיש רוצה לנסוע, אישה רוצה להינשא. ויש מספיק דרבון גם בלי שהיא תקבל כתובה שהיא תתחתן. ההוא חירש דהווה בשבבותי בשכונה דרב מלכיו, אנצבי איתתה וכתב לה 400 זוזי מנכסי. אותו חירש נסע אישה והוא כתב 400 זוז מנכסיו, כלומר כתב לה כתובה. אמר רבא, מן חכים כרב מלכיו דגב רבא הוא, התפלאות מהחוכמה מצד רבא שרב מלכיו אפשר הניסויים האלו, כולל קבלת האחיות לשלם לה או להכין כתובה של 400 זוז, מה החוכמה פה? כסבר רב מלכיו חשב, אילו רצה שפחה לשמשו, אותו חירש, אם הוא היה רצה להסיק שפחה לשמשו, מי לא זבנינן לי, מה לא היינו רוכשים עבורו שפחה, וזה כרוך בתשלום כמובן, כל שכן אחד היא כתרתי. עוד יותר פה, שיש גם אישה שתשמש אותו, זה מבחינת שפחה, וגם הוא מקבל אישה. עד כאן שיעורנו להיום.